ערב טוב, אני שמח להתחיל סדרת שיעורים של החלק השני של הספר הרביעי. אנחנו למדנו מפרק צדי תפילה למשה עם מזמור שיר ליום השבת, מזמורים של קבלת שבת, והתעכבנו ואני מקווה שזכינו לראות דברים מעניינים. אנחנו מתחילים עכשיו את החלק השני. קראתי על החומר הזה, על המזמורים האלה, המון חומר, ואני רוצה להעיז כגמד על גבי הענק, שאני רוצה לחדש פה כמה דברים שלא ראיתי אצל החוקרים, ואני חושב שחלק לא דייקו, או חלק לא זיהו את זה, אז חלק מהדברים אני אומר על אחריות עצמי, ואתם מוזמנים לחלוק ולזהות הבנות חדשות. החלק הראשון היה מאוד מאוד, המון דברים תיאורטיים. המון דברים, מה משה היה אומר במצב כזה. ואני עוד מעט אראה את זה. החלק השני ממשיך אותו, אבל הוא מפשיל שרבולים, והוא אומר לעבודה. אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד ולבנות משהו. אז אני רוצה כדרכנו בקודש לקרוא את הטקסט, תמיד לקרוא את הקונטקסט ואת האינטרטקסט כפירוש לטקסט, ומתוך זה להגיע לתובנות הנכונות. אנחנו עוסקים בספר הרביעי, להזכיר שני הספרים הראשונים, הרבה מחיי דוד, עם שני האוספים לדוד בכחול בתרשים הזה. החלק הספר השני חותם בקלות תפילות דוד בן ישי, וזה בעצם אחרי החיים שלו, מה שקורה בספר השלישי. חורבן, הידרדרות, משבר והרבה סבל. גם המזמורים של אסף, בעיקר המזמורים של אסף, מתארים את הסבל הנורי של חורבן בית ראשון עד פ"ט, ואחר כך פ"ט, שיא השפל, 17 מזמורים, והמצב אחרי פ"ט, ממזמור צדי, מתחיל להשתקם. אנחנו בספר הרביעי בתהליך של 17 מזמורים של חורבן, ספר שלישי, בתהליך של 17 מזמורים של שיקום. ואני רואה את זה מעין פסיכותרפיה לעם ישראל, לחזור לאמונה, לבנות את האמונה, ללמוד את האמונה ולהרחיב את האמונה תיאורטית ואחר כך באופן מעשי. הספר החמישי יחזור בשיבת ציון, בתחיית עם ישראל בארצו, וזאת סימפוניה האחרונה של ספר תהילים, עליה נדבר בעזרת השם בשלב יותר מאוחר. אז אני חוזר על מה שלמדנו, וכך אני רוצה לעבור על מה שאנחנו נראה פה. משהו השתבש פה עם האנימציה, אני מצטער. ראינו שפ"ט היה שיא החורבן, שחכם ספרדי לא יכול להגיד את זה כי יש פה דברים קשים נגד השם הנכבד. פרק צדי, משה מתפלל לעם ישראל. אתם לא לבד, החורבן הוא לא חורבן טוטלי. פרק צדי א', מזמור מהנזיקים, מזמור השמירה. השם יושב בסתר עליון, השם מדבר אלינו, עמו אנוכי בצרה. ומזמור שיר ליום השבת זה כאילו עולם של שבת שאנחנו מאמינים בעולם הזה. העולם הזה יפה, העולם הזה הוא שוב חסד ואמת, ותיקון העולם בצד ג' של העולם נראה יותר טוב, השם לאורך ימים, בצד ד' בקשה אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, ולעשות משפט של צדק מול הרשעים רשעי ארץ. ראינו, הרבה עסקנו ביחידה הזאת של צדי ה' עד ק', כפי שהיא מופיעה בספר תהילים, דהיינו, החוויה של שבת הולכת ומתרחבת גם לרשעים וגם לכל העולם, עד שבמזמור ק', כולם ישתתפו בהריעו להשם כל הארץ, כולם יבואו לחצרות בית השם, כמו שבפרק צדי ב', וזה איזה חזון שמאוד מאוד מוגדר על ידי הנביאים, על ידי ישעיהו, המון פסוקים מישעיהו, שמלווים אותנו או שמכתיבים את החוויה של שיבת ציון עד מזמור קוף. מעניין מאוד שחז"ל קבעו את העולם שכולו שבת לפרק צדי ב', זה חוויה חדשה, זה פרק חדש בחיים, בהיסטוריה. וחז"ל זיהו ש-11 מזמורים אמר משה כנגד 11 שבטים, מתפילה למשה איש האלוקים, אמר רבי יהושע בן לוי, עד כאן שמעתי, מכאן ואילך אתה חושב לעצמך. וניסיתי בכל כוחי ומעודי להסביר את הנרטיב של צדי עד קוף, 11 מזמורים. חז"ל לא שאלו מה קורה אחר כך. לא מצאתי מדרש חז"ל מה קורה בקוף א' עד קוף ב'. הנה המזמורים האלה. ואני רוצה להראות לכם, עכשיו אמורים להופיע החיצים האלה באדום, שקוף א' וקוף ב' קשורים, קוף א' וקוף ג' מיוחסים לדוד, קוף ב' לא. מה קרה פה? מיוחס לדוד, כותרת קוף א', מיוחס לדוד קוף ג', והאמצע לא. וזה משחק מאוד מדויק, שאני רוצה להסביר אותו. קוף א' וקוף ב' קשורים, מדברים על דוד המלך שחוזר למלכות, וקוף ב', היהודי הפשוט שחוזר מהגלות, דוד המלך שמח בקוף ג' וקוף ד', ברכי נפשי את השם בהתחלה ובסוף של קוף ג' ושל קוף ד', ודוד מופיע בקוף ג' לדוד, ברכי נפשי את השם, ויש פה משחק מאוד עדין על ידי המילים, כולל הללויה, שמופיע לראשונה. ואת זה אני רוצה להראות לכם. כמובן יש פה את כל הפרטים, אני אפילו לא מעיז, מתבייש להראות לכם את זה, אבל פה יש כל המקבילות שמצאתי, שמתי בקובץ ענק ורשמתי אותם למטה וחידדתי והוספתי והוספתי. יש המון המון מקבילות. דף אחד כזה אני רוצה להראות לכם עוד מעט. המון מקבילות. והמקבילות האלה זה כמו ה-DNA של המזמורים האלה. כמובן אי אפשר לקרוא את זה. ואם תגדיל את זה ואתה מתחיל להסביר אותם, אז בטוח, בטוח, מובטח לך שאחרי 5 דקות כולם נרדמים. אז אני לא אעשה את זה. אבל הדיוקים מאוד מאוד ברורים. אז עכשיו האתגר שלי הוא להראות לכם בתמציות את המבנה של שבעת המזמורים קוף א' עד קוף ז', כאשר קוף ה', קוף ו', קוף ז', הם טרילוגיה, 3 מזמורים, קראו לזה תזה, אנטי תזה וסינתזה, כאשר קוף ז' הוא כבר פתיח של הספר החמישי. אני לא אתייחס לזה היום, זה יגיע אחרי שנגמור את הדיון מקוף א' עד קוף ד'. ואת זה אני רוצה עכשיו להגדיל לכם פה כדי לדון על זה עם המקבילות הלשוניות. כפי שאמרנו, קוף א' וקוף ג' מיוחסים לדוד. אנחנו נלמד היום את המזמור קצר, 8 פסוקים, נוכל לגמור אותו בכבוד, אני אשתדל. פרק קוף ב' זה כבר סיפור אחר, יש הרבה מילים, הרבה פסוקים בקוף ב' ונתחיל לעסוק בו, אבל אולי נספיק לראות את הזוגיות שלהם, איך הם מתכתבים, קוף א' וקוף ב'. קוף ג' שהוא ממשיך את דוד, כמו קוף א' לדוד, אבל הוא מדבר על משהו אחר, במצב רוח אחר, באווירה שונה לחלוטין, והאווירה של קוף ג' ברכי נפשי את השם, היא גם ממשיכה בקוף ד'. כדי שלא אדבר דברים בראש, בעננים, פרק קוף ב' עוסק בשיבת ציון של הבן אדם הפשוט, האזרח הפשוט, תפילה לעני, כי יעטוב ולפני השם איש לו שיחו. והוא בא מצרות. ויש בקוף ב', אני חושב, אחת מהדוגמאות היפות ביותר של מצבי רוח עולים ויורדים. A roller coaster, בצורה קיצונית. הצליחו החוקרים להוכיח שהמצב רוח בחלק השני הוא לא דומה לחלק הראשון, ממילא זה תוספת מאוחרת שאיזה מטומטם לא ידע איך לחבר את זה, והם הרסו את כל הפוינטה. אז השיעור היום קצת יעסוק בקוף ב', המשך של קוף א', ושבוע הבא אני רוצה להתעמק בו ולהבין את הנשמה של המשורר של קוף ב'. קוף ג' פותח, שני המזמורים האלה עוסקים במלכות דוד, קוף א', על הבית שלו, והוא רוצה לתקן את עיר האלוהים, זה הפסוק האחרון שלו, כפי שעוד מעט נראה, וגם המזמור הבא עוסק בירושלים. אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה, זה מקוף ב', עם המון עליות וירידות. מזמור קוף ג' ממשיך את ההרחבה הזאת. קוף א' זה דוד המלך שר אשירה אזמרה, והוא מדבר כלפי הקדוש ברוך הוא אישית המלך בקרב ביתי, ואחר כך הוא מרחיב את האופקים, הוא יוצא לציבור הרחב, הוא מדבר על הצוות שישרת אותו, ובקוף ב' הוא פותח כביכול את שערי ירושלים, ירושלים עיר דוד בהכנה, לציבור העולים, מי ששורד את הגלות, עם ישראל ששורד את הגלות, עם ישראל שהתפלל בגלות, ולאומות העולם שגם יבואו להשתחוות בירושלים ולספר בציון את תהילת השם. הרחבה כזאת גדולה. ויש פה דז'ה וו של מזמור עין ת' שאני רוצה להציג בסוף השיעור. אחר כך בא שני זוגות אחרים, לדוד, ושני המזמורים פותחים בלברכי נפשי את השם. בקוף ג' פעמיים ברכי נפשי את השם, שני פסוקים, ובקוף ד' ברכי נפשי את השם כמה שהעולם יפה. העולם יפהפה. בפסוק, במזמור קוף ג' בסוף יש ברכו השם שלוש פעמים כל מלאכיו, כל צבאיו, עשיו, שלוש פעמים, מעין כזה מקהלה, בואו נברך את השם על כל הטוב שיש. זה סוף קוף ג' וברכי נפשי את השם. כאילו קוף ד' רוצה להמשיך את המנגינה של דוד, אבל אומר לדוד, תשמע דוד, אני ממשיך לשיר, בלעדך, הדלקת אותי, הבאת אותי לשיר ברכי נפשי את השם, דוד, ולגייס את כולם, ברכו השם, ברכו השם, ברכו השם, ודוד אומר עוד פעם, ברכי נפשי את השם, אז המשורר הבא כאילו מתאמן ורוצה להראות לנו, גם אני כאזרח פשוט יודע להלל בשירי דוד עבדך, נהללך ונברך את נפשי, והוא ממשיך את זה, וזה רצף, על ידי ברכי נפשי את השם, בהתחלה ובסוף, קוף ג' וקוף ד', כאשר קוף ד' מראה, אני ילד גדול, אני יודע לשיר לבד. אחר כך, אז זה המקבילה של שני המזבורים האלה, כפי שאני מנסה להראות פה, עם הצבעים ברקע. אחר כך בא לכאורה, טריאס, טרילוגיה של קופי קופה וקוף זין, שהיא לכאורה בכלל לא קשורה. ואני אביא לכם פה אחד מהפנינים היפות של הפרשנות ההקשרית, אבל לפני שאני אגיד, וואו, אני צריך להעלות את הקושי. קוף ה', היחידה של קוף א' עד קוף ד', עוסקת, פותחת במשפט לדוד, מזמור, חסד ומשפט עשירה, לך השם אזמרה. תחילת המזמור וסוף המזמור דוד אומר, לבקרים עצמית כל רשעי ארץ, להחריט מאיר השם כל פועלי אבן. דוד מבטיח, אחרי המזמור היפה שנקרא, בסוף הוא אומר, מחר בבוקר אני אקום, ואני רוצה להוקיע ולהרחיק מירושלים את הרשעים, כי הם מחריבי עולם, ואני רוצה להחריט מאיר השם כל פועלי אבן, כדי שבירושלים לא יהיו מחריבי עולם, לא יהיו רשעים. מה יהיה בירושלים? את זה נראה בקוף ב'. קד חותם באותם מושגים של אשירה ואזמרה, אשירה לאדוני בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי, והוא אומר, ייתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. אז אם פה מדובר על רשעי ארץ, הייתי צריך לסמן את שניהם, כל רשעי ארץ, הרי פה ייתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. ומה הוא אומר בסוף? ברכי נפשי את השם? הללויה. פעם ראשונה בספר תהילים אנחנו שומרים הללויה. ונדבר שנגיע לקד על הטכניקה של הללויה מקד עד סוף הספר. קצת בסוף הספר הרביעי, והחגיגת הללויה והודו ממשיך בספר החמישי בצורה מדויקת. אבל בואו נראה עכשיו. זאת הטרילוגיה, תזה, אנטיתזה, סינתזה, בספר החמישי כבר. והיא פותחת, בהודו להשם כי טוב, לכאורה אין שום קשר ביניהם. כי מזמור קד עוסק ביופי של הבריאה, הבה נגרש את הרשעים ואת החטאים, אבל תיאור מאוד מאוד יפה של בריאת העולם. ומזמור קה עוסק בעם ישראל, בתולדות עם ישראל, אברהם אבינו, הברית שהשם קראת את אברהם ועם ישראל שמקיים את הברית, זה קופי, מה הקשר? אין שום קשר. יבואו המתנגדים לפרשנות ההקשרית ויעלו אותי על המוקד וישרפו אותי עד אפר. ואני רוצה להחזיר להם שיש פה קשר מדהים בין קד לקה. אבל קודם כל נבין את הקושי. זה עוסק בבריאת העולם בהתלהבות, וקה עוסק, הודו לשם קירו בשמו, הודיעו ועמים על עלילותיו, צפרו בכל העולם. איך הוא מסתיים? הודו מתחיל, הללויה מסתיים. זה פרקי הלל, הודאה והלל. המזמור הבא ממשיך בהללויה, בהתחלה ובסוף. זה מתחיל בקוף ד' וקוף ז' ממשיך בהודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אלה המרכיבים שמחברים את שבעת המזמורים מבחינה פורמלית. ולא סתם פורמלית, אלא התחלה וסוף. מהברכה בנפשו של דוד, הולכת ומתפתחת ברכה בנפשו של המשורר, שהוא עובר להללויה, וככה להודות ולהלל בממדים שונים. עכשיו פה נשאלת השאלה, איך קד וקה קשורים? זו היופי של הבריאה, וזה התיאור של עם ישראל. וזה שקופית חדשה. זה שני המזמורים, שמזמור קד, הסוף, מתאר אשיר על אדוני בחיי, אז אמרה על אלוהי בעודי, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח באדוני, ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את אדוני, הללויה. כאשר המילים האלה חותמים את המזמור כפי שהוא פתח, כמו קד, ככה גם קג. הללויה זה חדש. וזה היופי של הבריאה, אני מתלהב מהבריאה. מזמור הבא עוסק בנושא שונה לחלוטין. לא גיאוגרפיה, לא תיירות בכל העולם, לא תיאור יפה של הביולוגיה, של הזואולוגיה, של כל הדברים היפים בבריאה. זה מסר לאומות העולם. הודו לאדוני קירו בשמו של השם, הודיעו ועמים על לילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלותיו, התהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, דרשו השם וכו' וכו'. ואברהם וברית, מה הקשר? אין קשר. ללמדנו חלילה שמזמורי תהילים הם איזה אוסף שרירותי, וצריכים לשים אותם איכשהו ביחד, וזה כמו איזה צ'ולנט, שאתה שם הכל בפנים, בלי שום קשר, ומישהו מערבב, ויצא מה שיוצא, אין שום קשר. ככה יגידו
הפרשנים. It's a chauvinistic Shalom.
Absolutely, absolutely, absolutely. I can't agree more. ועכשיו תראו רבותיי, עוד מעט כולכם תגידו, וואו, איזה יופי שני המזמורים האלה קשורים. תיאור הטבע בקוף דלת אומר, הטבע יפה, ואני רוצה לשיר ולזמר. והשמחה שלי בהשם תגרום לזה לתיקון העולם מהחטאים ומהרשעים. ואני מתחיל לשיר פעם ראשונה, הללויה בספר תהילים. החלק שאני הולך ליישם את זה אצל העמים ובתיקון העולם, מדויק להפליא מנפלאות הפרשנות ההקשרית. המילה עשירה בגוף ראשון מופילה בקוף דלת, בקוף ה' בקוף דלת, וחוזרת בקוף ה' בלשון רבים. אתם תשירו. המילה הזמרה מופיעה, שירו לו, זמרו לו. והמילה יערב עליו שיחי, מתורגמת אתם שיחו בכל נפלאותיו. והחוויה האישית, אנוכי אשמח בהשם, מתורגמת התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם. וכי זה מקרה? נכון, השירה מופיעה עוד כמה פעמים. זה לא בדיוק אותה מילה. גם הזמרה, גם זמרו, גם מזמור, גם שיחי, גם שיחו. ארבע מילים בקוף דלת, בדיוק באותו סדר בקוף ה'. המזמורים מבקשים להיקרא ביחד. אם ראית בריאה יפה, הרי עליך לתקן אותה, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. ואיך יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם? אני הולך לחנך את אומות העולם. אני יוצא לאומות העולם. הבריאה החדשה של קוף דלת, זאת הבשורה של ירושלים. אנחנו נתקן את העולם. יש מחריבי עולם, יש רשעים, יש חטאים. No shortage. לא חסר. זה בדיוק מה שקוף דלת בסוף רואה את ההתרוממות שלו, שהוא שמח בהשם. התרגום ליוונית של שמח בהשם זה enthusiasm, בתוך אלוהים. השם ישמח במעשיו, ישמח השם במעשיו, אחד מהפסוקים ממש לפני כן, ואנוכי ישמח בהשם. הדדית, העולם יש לו עתיד. אם העולם יש לו עתיד, אני הולך לבשר את זה. וכדי להגיד שלעולם יש עתיד, אני רוצה להראות לכם איזה מוזיקה יש על זה, רבותיי. מוזיקה של ממש. לעולם יש עתיד. תשמעו בבקשה את הסימפוניה של דבורצ'אק, של From the New World.
אין שומעים.
לא שומעים?
היי בני, לעשות שייר שוב, ויש כפתור שם, לעשות שייר אודיו. כשאתה עושה שייר, אז לפני שאתה עושה שייר בדיוק בשביל זה, ללחוץ על שייר אודיו. אתה רואה את זה?
מה שרציתי להראות,
you had an anti-Semite playing that.
What do you say?
You had an anti-Semite conducting that.
Oh yeah?
Yeah, Karayan. Major anti-Semite. Major.
אז כנראה זה הרמז של יתמו חטאים מן הארץ.
Yeah, very good.
מה אני רציתי להראות בזה? החיבור שיש עולם חדש מכניס אותנו למצב יש עתיד לעולם. וזה בדיוק מה שישעיהו אומר, כאילו הוא רוצה לחבר את הפסוקים האלה. Contextuality, בין קוף דלת לקוף ה', ישעיהו אומר את זה מפורשות. כי הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, ולא תזכרנה הראשונות, ולא תעלנה על לב. הצרות מאחורינו, אנחנו שמחים. כי אם סיסו וגילו עד היעד, אשר אני בורא, כי הנני בורא את ירושלים גילה ועמה מסוס, וגלתי בירושלים וססתי ועמי, ולא ישמע עוד קול בכי וקול זעקה. הבריאה החדשה של קוף דלת היא מלא שמחה, היא שאיפה של תיקון, ואם אני עברתי את זה בגוף ראשון, אשירה אז אמרה, שיחי אשמח, אני הולך לבשר את הבשורה הזאת לאחרים, בדיוק באותו סדר של החוויה שלי, שירו, זמרו, שיחו וישמח. זה נפלא, נפלאות הפרשנות ההקשרית של שני המזמורים האלה. בכך רציתי להראות את הרצף של ארבעת המזמורים האלה, ואנחנו נעסוק בהם, כפי שהראיתי פה בשקופית הזאת, סליחה. זה מה שרציתי להראות, זה את ארבע המזמורים האלה, כולל המעבר הלאה, וזה מעין מבוא לשבעת המזמורים האלה, שעכשיו אני רוצה לעסוק במזמור קוף א'. אנחנו נקרא את המזמור, נראה מה שרואים מלמעלה, מבחוץ, ונצלול עמוק להקשרים שלו בתוך ספר תהילים, ועם ספרים אחרים, והפרשנות שהקונטקסט והאינטרטקסט מוסיפים למזמור הקצר, הוא אחד מ-150 מזמורים הטובים ביותר להדגים את הפרשנות ההקשרית. אתה מקבל פנים חדשות לקוף א' אם תקרא את כל ההקשר. אז נתחיל עם קריאת המזמור, ואני אגדיל את זה. ונקרא את המזמור וננסה להבין את עומקו. לדוד מזמור, חסד ומשפט אשירה, לך השם אזמרה. אשכילה בדרך תמים, מתי תבוא אליי? אתהלך בתום לבבי, בקרב ביתי. לא אשית לנגד עיניי דבר בליעל. עשור סייטים סניתי, לא ידבק בי. ליבב עיקש יסור ממני, רע לא עדה. מלושני בסתר רעהו, אותו עצמית. גבה עיניים ורחב ליבב, אותו לא אוכל. עיניי בנאמני ארץ, לשבת עמדי. הולך בדרך תמים, הוא ישרתני. לא יישב בקרב ביתי עושה רמייה. דובר שקרים לא ייקום לנגד עיניי. לבחרים מצמית כל ראשי הארץ להחריט מאיר השם, כל פועלי אבן. הניתוח היפה של המזמור צריך להתרכז כאילו תחשבו לוקחים צלם והוא עושה סרט. על כל פסוק תצלם משהו. תביא איזה תמונה, איפה עומד מי, ותראה שהצלם המצלמה עושה איזה זום אאוט. בהתחלה זה דוד, המון זמן לא שמענו את דוד. סוף ספר השני אמרנו קולו תפילות דוד בן ישי, בפי וו תפילה לדוד. נאמר קולו תפילות דוד בן ישי, אז פי וו אומר לא לא לא, הוא לא הפסיק להתפלל, תפילה לדוד, פי וו. והנה המזמור הבא בספר הרביעי. לדוד מזמור, מה הוא עושה? הוא שר חסד ומשפט, והוא עומד בקשר עם קודש בריחו. לך השם אזמר. אני רואה את דוד לבד, בגוף ראשון, מי שמולו זה קודש בריחו. ומה הוא עושה? תוך כדי שירה וזמרה, הוא מתבונן ומשכיל בדרך תמים. מהי הדרך הנכונה והרצויה שהאדם יבחר בה, יבור בה? דרך תמים. והוא אומר, אם אני אלך בדרך תמים, בדרך תמים, קדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? ראוי אני שתבוא אליי. זה הסיכוי הכי טוב. מתי תבוא אליי? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני שר לך, אני מזמר לך, אני מתבונן בדרך הכי טובה, Please be my guest. מתי תבוא אליי? אני לא מכיר מזמור אחר שהוא אומר, תשמע את התפילה שלי, תתקן את המצב שלי. אבל כאילו להזמין את קודש בריך הוא, בוא תבוא אליי, בוא נהנה ביחד, נשתה כוס קפה ונהיה חברים. דוד המלך מחפש קשר אישי ואינטימי עם קודש בריך הוא. לרב סולובייצ'יק יש כמה ניסוחים שהוא מדבר על קרבה, רונדבו עם קודש בריך הוא. מתי תבוא אליי? אני אתלך בתום לבבי, ואתה תהיה בקרב ביתי. דוד המלך בונה את האישיות שלו, את העולם הדתי שלו, את החוויה הדתית שלו, עם שירה וזמרה, ואחר כך הוא רוצה שקודש בריך הוא יהיה האורח שלו, והוא מתהלך בתום לבבו מאוד אישי באישיות שלו פנימה בקרב ביתי. אחרי שהוא אמר מה שהוא רוצה ומה שהשאיפה שלו והגעגוע שלו, הוא אומר לו, לא אשית לנגד עיניי דבר בליעל. בן אדם בלי תועלת, במובן הזה, בהקשר הזה, במובן של רשע, אני לא אשית אותו לנגד עיניי, אני לא אשים אותו לידי. עשו סייטים, זה כמו לשון סוטה, מי שהוא עושה דברים לא תקינים, אותו אני שונא, הוא לא יהיה אצלי. על דרך השלילה, ליבב עיקש יסור ממני, רע לא ידע. מי שמדבר מלשין בסתר נגד רעהו, אני לא רוצה מניפולציה בחברה. אותו אני עצמית, אני אעיף אותו לכל הרוחות, לצמיתות. כולל גבע עיניים ורחב לבב, אני לא יכול לסבול אותו, אותו לא אוכל. את מי הוא כן רוצה? הוא רוצה את נאמני ארץ, שהם ישבו איתי. ונאמני ארץ שישבו איתו, אני מחפש בן אדם שהולך בדרך תמים, והוא יהיה בצוות שלו, הוא ישרתני, אולי הוא עושה איתו קואליציה, לא יושב בקרב ביתי עושה רמייה. שטיקים וטריקים, not for me. דובר שקרים, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. איתו אני לא רוצה עסק. ואז אני יוצא לעולם, לא לעולם, לירושלים, לבקרים עצמית כל רשעי ארץ, לא סתם רשעים, אני עצמית כל רשעי ארץ, ואני מתחיל בירושלים להחריט משם פועלי אבן. אם פסוק א' וב' זה היה אינטימי, ועם הקודש ברוך הוא, עם ביתו, הרי פסוק ג' וד' שוללים את אותם, פסוק ה' וו' אומרים, אם אני אחפש מישהו שיצטרף אליי, אני אצמית את מי שמדבר בסתר נגד החבר, מניפולציה חברתית, וגבע עיניים ורחב לב, אני לא רוצה אותם, אני כן רוצה מי שנאמן, מי שאמין, ומי שהולך בתמים, הוא ישרת אותי, אבל לא דובר שקרים. דהיינו, הוא בונה לעצמו צוות בתוך הבית, ואחר כך הוא מתקן את ירושלים. התמונה זזה, המצלמה זזה מדוד אישית לבית שלו ומהבית שלו לצוות שלו, למפלגה שלו, לאנשי שירות שלו ותיקון ירושלים. מה בדיוק קורה בירושלים? אני מאוד סקרן לשמוע מה קורה בירושלים. הוא אומר שהוא יצמית את רשעי ארץ מירושלים. אבל מה באמת קורה דבר טוב בירושלים? את זה רבותיי נראה בקוף ב' שמדבר על ירושלים. עכשיו שימו לב פה לכמה הערות קצרות שהן מאוד לדעתי מאוד עדינות וספרות מדהימה של המקרא. המושג של בדרך תמים מופיע במקרא רק פעמיים, בחלק הראשון של קוף א' ובחלקו השני. המושג בקרב ביתי מופיע במקרא רק פעמיים, בחלק הראשון של קוף א' ובחלקו השני. לנגד עיניי מופיע עוד פעמיים. מה המקרא רוצה ללמד? שאותם שלושה מושגים באותו סדר, בדרך תמים את הלך, בקרב ביתי לנגד עיניי, באותו סדר הולך בדרך תמים, בקרב ביתי ולנגד עיניי. מה החזרה הזאת? חזרה משעממת כדי למלא את הנייר? המסר הוא יוצא מן הכלל. בחלק הראשון דוד דורש מעצמו, אסקילה בדרך תמים, אני אתהלך בתום לבבי. אני בונה את קרב ביתי בתום לבבי. אני עושה דברים עם עצמי, אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי. זהו בעצמו אישית בצורה פרטית, זאת החוויה הדתית המוסרית שלו. אלה הדרישות של דוד מעצמו. כשהוא יוצא לבית, והוא רוצה משרתים, והוא רוצה את אלה שיודעים להחריט מיירשם כל פועלי עוות, הוא צריך קואליציה, הוא צריך צוות, הוא צריך מפלגה. מה שהוא דרש מעצמו, בדיוק את זה הוא דורש מאחרים. והחזרה הזאת המדויקת, אין לי הרבה פעמים בכחול שיש לי מילה אחת שמופיעה פעמיים במזמור, ורק במזמור הזה בלבד. שום מקום אחר בתנך. וזו פה יש דוגמה שיש שלוש דוגמאות כאלה. דהיינו, מה שהוא עושה מעצמו, גיבור התנך או גיבור תהילים, דוד, זה מה שתקף כלפי החוץ. מה שתקף כלפי חוץ, זה מה שהמלך דורש מעצמו. זה לא איזה טכניקה ספרותית של חזרות, אותו עניין במילים שונות, או אותה מילים. זה אמירה עמוקה מאוד. התקוששו וקושו, אומרים חז"ל, קשוט עצמך, ואחר כך תקשוט אחרים. דוד מתחיל את התיקון שלו ממש עם עצמו. וזה מה שהוא עושה אחר כך. הוא רוצה לב שלם ועיניים, אני לא אפרט את זה. כשהוא אומר מלושני בסתר ראה הוא אותו עצמית, מאיפה הוא מצמית אותו? מהבית שלו, מהסביבה שלו. אבל כשהוא קם למחרת, ויוצא לעבודה בבוקר לבקרים עצמית כל ראשי הארץ, זו אותה חוויה של עצמית שהוא כבר עושה בקרב ביתו. אז החזרה הזאת היא מלאה מסר, ויש לנו מה שנקרא שורה התחתונה, Die Interstitiere ביידיש. הפסוק האחרון, לבקרים עצמית כל ראשי הארץ, להחריט מאיר השם כל פועלי אבן, המילה עצמית לקוחה מפה, כל רשעי ארץ, ארץ, זה בניגוד לעיניי בנאמני הארץ, כי אם יש לי אנשים אמינים ונאמנים, אני יכול להתגבר על רשעי ארץ שעלולים להחריב את העולם ואת ירושלים. ושם השם מופיע במזמור פעמיים, פעם בהתחלה אני שר לך ואני מזמר לך. ופעם שנייה בסוף, להחריט מאיר השם כל פועלי אבן. איי, תוכלו להגיד איך זה קשור, זה שיר וזה ירושלים, זה לך השם הזמרה, השיר הלכה הזמרה, ובסוף זה ירושלים. ושם השם בהתחלה ובסוף חסר משמעות, לא ככה. על נערות בבל, קוף למד זין, נאמר, השובינו אמרו לנו, שירו לנו משיר ציון. והמשורר אומר, איך נשיר את שיר השם. דהיינו השיר על השם, הגעגוע בשיר זה בעצם ההתקרבות להשם. ואם בהתחלה כתוב לך השם הזמרה, אז הזמרה שלו מקדימה את מה שהוא רוצה לעשות בירושלים, לזמר בעיר השם ולהחריט מעיר השם כל פועלי אבן. זאת הדינמיקה לאורך המזמור. עכשיו אני רוצה לעסוק קצת וממש קצת, במקבילות הרבות, לא את כולם אני אפרט את אלה, אני לא הולך לפרט פה, ויש פה הרבה מה להגיד. אני רוצה לעסוק במקבילות עם ספרים אחרים. Intertext. הולך בדרך, סליחה, הערה מעניינת היא, דוד כשהוא בינו לבין עצמו, הוא אומר, אסקילה בדרך תמים. אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי. כשהוא מחפש אנשים שישרתו אותו, הוא אומר, הולך בדרך תמים, הוא ישרתני. למה נאמר פה אתהלך בלשון התפעל, ופה נאמר הולך בלשון קל? אותו דבר, מי שהולך בדרך תמים. ואני חושב שהמקרא מדייק פה בצורה יוצאת מן הכלל. כשדוד משכיל, הוא מתהלך עם עצמו. הוא הולך בדרך שלו. הוא מתהלך. כשהוא מחפש מישהו מהצוות שלו שיכול לשרת אותו, הוא רוצה לראות שהוא הולך בדרך תמימה. הוא לא מתהלך. השני לא מתהלך. הוא הולך בדרך שדוד רואה אנחנו הולכים בדרך משותפת. הוא לא מתהלך. הוא הולך. והדיוק הזה הוא משמעותי, כי כשאנחנו מחפשים איפה נאמר בתנך הולך תמים, הרי יש לנו שתי דוגמאות בכל המקרא בלבד. תראו את נפלאות הפרשנות האינטרטקסטואלית. כשדוד אומר, אני רוצה להשכיל בדרך תמים, מתי תבוא אליי? ואני אתלך בתום לבבי בקרב ביתי, כדי להיות ראוי לביקור של קודש בריחו, מתי תבוא אליי? הוא הולך תמים כמו נוח וכמו אברהם אבינו. יותר זה לא מופיע בתנך.
זאת הש... יודעת... השם, השם מתהלך בגן.
כן, אבל לא תמים.
Correct.
לא תמים. חשבתי על זה. Thank you very much. זה לא תוכנן. Dr. Hepner, that was spontaneously. אני מודה לך על ההערה. השם מתהלך. אבל נוח ואברהם, כסמל של, של האנושות, נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים מתהלך נוח, וגם אברהם אבינו, כציווי, נכון, יש פה הבדלים, התהלך את האלוהים מתהלך, ונוח ואברהם לפני, התהלך לפניי, אבל לא נעסוק עכשיו בדברים האלה. פסוק א' אומר, שלמות אנושית, אנושית כמו נוח, ויהודית כמו אברהם, שהוא אב האבא של עם ישראל. אתהלך בתום לבבי, זה מה ש... אופה, זה מה ש... השם אמר גם כן לשלמה, ואתה אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר, לעשות ככל, מופיע רק פה ושם. המושגים של הולך תמים ועיקש, לבב עיקש, והולך בדרך תמים, ואת הלך מופיעים הרבה מאוד בספר משלי. אין פה מקבילה אחת, יש פה מקבילה ממשלי פרק כף א' של רום עיניים ורחב לב, ניר רשעים חטאת, וגבה עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. אותם שלוש מילים בדיוק. וכמובן זה משמעותי שדוד המלך כאילו אומר, המוסר של ספר משלי של שלמה בן דוד הוא ידוע או הפוך, שלמה לרקח מהמוסר של דוד, והדברים הולכים במסורת של בית דוד. עד כאן רבותיי המושגים המקבילות, עיר השם מופיע גם בישעיהו ואני בתקופת הגאולה, והלכו אלייך מכל העולם, כל מנעצייך וקראו לך עיר השם ציון קדוש ישראל, והוא עכשיו רוצה לבנות את ירושלים, עיר השם מופיע שלוש פעמים במקרא, פרק ממח ופרק קא בתהילים, על פי ישעיהו, שם החזון בתהילים התפילה. עד כאן פרק קא. הפתיח דוד דורש מעצמו, מקים את ביתו, בית המלוכה, שקט, מוסרי, מלא ערכים, והוא רוצה לתקן את ירושלים. עכשיו, אם דוד רוצה לעשות כך, הפרשנות ההקשרית קוראת את המזמור הבא ברצף. כפי שראינו פה, זה ברצף. עכשיו בא המזמור הבא ומדבר על ירושלים. להחריט מעיר השם כל ראשי הארץ, בוא נשים את המצלמה על ירושלים. מי בא? דוד המלך לא חי בוואקום, המלך. דוד המלך חי כחלק של עם ישראל. ואני רוצה לקרוא את המזמור, המון קשיים, סיפור מזמור מרתק, ואני רוצה לקרוא אותו ולעלות מספר שאלות. יצא פה קצת קטן, ואני מקווה שרואים, שנייה בבקשה. אני רוצה לעמוד פה בעיקר על כמה הערות קצרות ולהשאיר את המזמור המרתק לפעם הבאה. תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אני מתעטף, כמו שמתעטבים בתלית, הוא מתעטף בנשמה שלו, בצרות שלו. השם שמע תפילתי, ושבתי אליך תבוא. המזמור הבא קודם אמר, מתי תבוא אליי? שבתי אליך תבוא. אנחנו, יש לנו אינטראקציה, אתה תבוא אליי והתפילה שלי תבוא אליך. אבל הוא מרגיש מרחק, אל תסתר פניך ממני. ביום צר לי. עתה אליי אוזניך, ביום אקרא, מהר ענני. והוא מרגיש את סוף חייו, כי חלו ועשן ימי ועצמותי כמו עד ניחרו. וכעסף ויבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי, צרות צרורות הייתי, דיכאון, צרות, חוסר אוכל, רעב, מכל אנחתי דווקא עצמי לבשרי, הוא נהפך לסקלטון, לשלט. דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חרבות, איזה חיה ציפור שיושבת לבד לבד באיזה גג, באיזה חורבה. שקדתי, ואהיה כציפור בודד על גג. בורח ממקום למקום. איזו בדידות. כל היום חרפוני אויביי, מהוללי בי נשבעו. כי איפר כלחם אכלתי ושיקוביי בפחי מסכתי. תזונה של איתה תזונה, של בכי, של איפר. למה? מפני זעמך וקצפך. כי נסעתני ותשליחני. אמנם הרמת אותי, אבל כמה שהרמת אותי יותר, בעצם רק זרקת אותי יותר. הפלת אותי יותר. ימיי כצל נטוי, ואני כעשף יבש. אני מתייבש. ימיי פה. ימיי פה. כי חלו בעשן ימיי, ימיי כצל נטוי, ואני כעשף יבש. לא נשמע שמח עד י' ב'. מה קורה בי' ב'? איזה מצב רוח שונה, ואתה השם לעולם תשב. זכרך לדור ודור, אתה תקום תרחם ציון, כי אית לחננה קיבה מועד. יאו, מתחיל איזה עידן חדש, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת אפרה יכוננו. העבדים שלך מתגלגלים באהבה, באבנים ובאפר של ארץ ישראל, ומכוננים אותו. איזה יופי. העבדים מכוננים את האפר, אז קודשבריחו, כי אית לחננה. כותב הכוזרי, מי שלא עוסק בחיבת ציון, בגעגועים לציון, בדרישה לציון, ואת אפרה יכוננו, הוא לא יכול להגיד לקודשבריחו, אתה תקום תרחם ציון, כי אית לחננה. אתה צריך לכונן את האפר. הערה מאוד יפה של אריאל. ומה קורה שאנחנו עושים את זה, ויראו גויים את שם השם וכל מלכי הארץ את כבודך. ירושלים, עיר הבירה? לעם ישראל? לא. לכל העולם, לכל הגויים, לכל מלכי הארץ. יש נאמני הארץ, יש רישי הארץ, ויש מלכי הארץ, שהם באים. כיוונה אדוני ציון נראה בכבודו. השם מתגלה. והייתה לנו תפילה, כשהייתי פנה אל תפילת הערער, אתה השם פנית, גם בנית את ירושלים, ובניין ירושלים, ונראה בכבודו, זה מענה לתפילת הערער. חיה שהיא, אולי זה עץ מיובש, ולא וזה את תפילתם, אני לא לבד, זה לא תפילת הערער לשון יחיד, זה תפילתם של כל העם ישראל בגלות. שימו לב, בהתחלה יש פעמיים תפילה, תפילה לעני כי יעטוף, השם שמע תפילתי, זה אני, פעמיים התפילה שלי, ואני בצרות צרורות. שמעת את התפילה שלי, אבל גם שמעת את התפילה של כל עם ישראל, אנחנו חוזרים. תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. אנחנו ניכנס עוד מעט לעם ישראל, זה לא אני, זה כל העם, הוא נברא מחדש, בריאה חדשה יש כאן, פרק ובדלת, זה בריאה חדשה. יהלליה, עוד מעט נשמע, הללויה, כמילה מנחה של ספר תהילים מקובדלת עד לסוף. כי השקיף ממעון קודשו, אדוני משמיים אל ארץ היבית. זה פסוק מדברים כ"ו. כמו בפרשת ביקורים ובמעשר, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וראה את נחלתך, השם שוב איתנו. לשמוע ענקת אסיר, היה פעם אחד אסיר, אסירי ציון, והם היה להם מה זה קרחצים, ואתה שמעת אותה. ולפתח בעיני תמותה, אני נגזרתי, נידונתי למוות, למוות, כשהייתי בבית הסוהר אסיר, אבל פיתחת את מוסריי. שימו לב, ענקת אסיר ובני תמותה פעמיים בתנ"ך. עוד מעט נראה נפלאות. בזה שבנית את ציון, לספר בציון שם השם ותהילתו בירושלים, הכל נפתח שם. ירושלים היא עיר התהילים. ולא רק בשבילנו, בהיקווה צמים יחדיו וממלכות לעבוד את השם. כולם ביחד. גם כי רצו עבדיך, זה אנחנו, אבל כולם מצטרפים לעבודת השם של עבדיך. כל הממלכות, ירושלים היא עיר הבירה לכל אומות העולם. זה התיאור היפה. וואו, איזו תמונה יפה של ירושלים. כן, אחרי תקופת משבר קשה וארוכה. זה הגלות, ואני אוכיח לכם שזה הגלות בית ראשון. ואחר כך, אחרי החוויה המרוממת הזאת, המשורר נכנס שוב לדיכאון. והוא מתפלל משהו. הפרשנים, החוקרים אומרים שזה תוספת מאוחרת. אני חושב שהם פספסו בגדול. אינה בדרך כוחי, קיצר ימי. אומר, אלי אל תעלני בחצי ימי, בדור דורים שנותיך, לפנים הארץ יסדת, ומעשה ידיך שמיים, אתה בראת את העולם. אפילו העולם, שמיים וארץ הם היובדו. אתה תעמוד. אתה הנצח. כולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו, להחליף to change ויחלופו to perish, ואתה הוא ושנותיך לא יתמו. אני יודע שאתה הנצח. אני רוצה לדון בפעם הבאה יותר בפרוטרוט, ואתה הוא ושנותיך לא יתמו, פרשן מאוד מאוד טוב, זה המחבר של אומנתן לתוקף. מי לחיים, מי למוות, מי באש ובים המים, בסוף התפילה נאמר, ואתה הוא ושנותיך לא יתמו. המחבר של אומנתן לתוקף הבין את המזמור על בוריו. יש נצח של קודש בריחו, ואנחנו חולפים. לא, אנחנו לא חולפים לגמרי. אם אני אמות, כי אינה בדרך כוחי קיצר ימיי, אני עד 120, אחרי 120 הפרק שלי על האדמות נגמר. אבל בני עבדיך ישכונו, וזרעם לפניך ייקום. הזרע העתיד ימשיך. אז גם מי שחוזר מהגלות שבור, ואנחנו נדבר על זה פעם הבאה, הוא חוזר משם בצורה מאוד מאוד שבורה, רואה חזון גדול מהפסוקים הקודמים, אבל עדיין קשה לו להתחבר לתחייה. אנחנו נדבר על זה פעם הבאה. עכשיו אני רוצה להראות ניסוח מאוד מעניין, ממזמור עין ת', כאילו שלא למדנו מספיק מזמורים, אבל תראו, המזמור הכי דיכאון של החורבן זה לאסף, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים נחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, שפכו דמם כמים, היינו חרפה לשכונם, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל הממלכות אשר בשמך לא קראו, שפוך עליהם. ומה נאמר פה? למה יאמרו הגויים, יהיה אלוהיהם, יוודיו בגויים לעינינו נקמת דם עבודיך השפוך? ומה מבקש מזמור עין ת' בשפל החורבן, ספר שלישי? תבוא לפניך ענקת אסיר, כגודל זרועך הותר בני תמותה. זאת תפילה של האסיר. תבוא לפניך התפילה הזאת, כמו במזמור שלנו. ותפילתי אליך תבוא. ואני רוצה שתבוא, כגודל זרועך הותר בני תמותה. ומה הוא עושה? על השכנים שלו הוא מקלל אותם שבעתיים, והשב לשכנינו שבעתיים אל חיקם, וחרפתם אשר חרפו אדוני. כי אנחנו שורדים כעמך, ואנחנו עמך וצאן מרעיתך. נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהילתך. המילים של תבוא לפניך, ענקת אסיר, הותר בני תמותה, ואנחנו עמך נודה, נספר תהילתך, מופיע בספר תהילים רק בשני מקומות אלה. שימו לב פה הסיכום. ראינו בעין ת' תבוא לפניך ענקת אסיר כגודל זרועך, הותר בני תמותה, ואנחנו עמך וצאן מרעיתך, נודה לך לעולם לדור ודור לספר תהילתך. הוא נשאר באמונה ובתקווה בעין ת'. בשפל החורבן, בשפל ההרג, בשפיכות דמים, ואנחנו לגמרי בסוף הדרך. ועם ישראל אומר, לא, אנחנו ממשיכים להתפלל, יבוא היום שאתה תשמע את ענקת אסיר, ותשמע את ענקת ובני תמותה, כי אנחנו נשארים עמך שמספרים תהילתך. במזמור קוף ב' מלא צלקות, מזמור קוף ב' בהתחלה תפילה לעני כי יעטוף, ודיכאון הכי גדול של צלקות של שורדי החורבן בגלות, שורדי השואה. ומה קורה בירושלים שהם חוזרים? אני שמח להודות לך בירושלים, לשמוע ענקת אסיר, לפתח בני תמותה, לספר בציון שם השם ותהילתו בירושלים. איזה יופי, רבותיי, של דז'ה-וו. מי שחוזר מהגלות והצלקות של עין תת עמוק מאוד בבשר שלו, גם במזמור עין תת הוא לא הפסיק להאמין ולקוות ולהתפלל, ולקוות שהוא יספר תהילתך. כשהם חוזרים מהגלות בקוף ב', הזיכרונות האלה עמוק מאוד במודעות שלהם. ואם זה בתוך ספר תהילים, הרי הקשרים האלה שאיתם אני אסיים, בסוף ספר איכה, מגילת איכה נאמר, אנחנו מסתכלים רק על זה, ממש סוף איכה, ואתה השם לעולם תשב, כסאך לדור ודור. איכה אומר, ואתה השם לעולם תשב, זכרך לדור ודור. באיכה שראו את המקדש בחורבנו, הם עוד מדברים על הכיסא. אמנם הוא נחרב, אבל זוכרים אותו. אתה השם לעולם תשב, כסאך, שזה אתה נחרב, אבל הוא זכור לנו, לדור ודור. בתהילים, מי שחוזר מהגלות, הוא אומר, אנחנו עברנו את הגלות. אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד. ועם כל החורבן, אנחנו אומרים, אנחנו שרדנו את החורבן, ואתה תעשה את שלך, ואף. ואנחנו לא זוכרים את הכיסא בירושלים, אבל זוכרים את הזיכרון. יוצא שמזמור עין קוף ב' הוא בעלייה. אמרתי, זה החורבן, 17 מזמורים של הידרדרות וחורבן וגלות, וזה 17 מזמורים של שיקום. אותו ניסוח בדיוק מופיע בהידרדרות ומופיע בעלייה. והמזמורים האלה, השיעורים האלה, הם בתקופה של עם ישראל מקווה לשחרור האסירים ולרפואת הפצועים, אז יש לנו הרבה מה להתפלל ימים אלה, ואני רואה בדוגמה הזאת, דוגמה יפהפייה, שבזמן חורבן אתה לא מפסיק להאמין ולקוות, יבוא היום שתשמע ענקת אסיר, ותותיר בני תמותם, ואנחנו נמשיך להתפלל בירושלים, למרות שהמצב לא נראה כזה פורח, והיו תקופות קשות בדור הקודם. וזה ממשיך. למרות שיש משבר, לא מפסיק להאמין ולהתפלל. וכשרואים את הגאולה, לא רק דוד המלך בקוף א', אלא כל עם ישראל בקוף ב', הצלקות של החורבן הם מתרפים, אבל הם צלקות ונזכה לבנות מחדש, ואת זה רבותיי, את קוף ב', נתעמק בו בעזרת השם שבוע הבא. סליחה שהערכתי, ויש אולי כמה דקות להערות ולהערות עם א' ועין. Susan?
Can, there are. Ruth, את התחלת את השיחה על בתום לבבי. Do you want to talk? Ruth, does she hear me? You're on mute. כן. את התחלת את השיחה בתום לבבי. It's a phrase used in Avimelech's questionable pure heart towards Sarah. So do you want to ask Benny about that?
אודרי, את זה מה שאת רשמת?
אודרי הלכה כבר. אחר כך אודרי כתבה, השם ישיר את תום לבב של אבימלך. ואז היה לנו קצת שיחה. And then what happened to תום לבב in the next מזמור? It seems to have morphed into יתמו.
The word play that you have the tamim, 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 and then all of a sudden you have this yitamu comes up. That's just
זה מאוד מעניין של תום לבבי ויתמו. עכשיו זה, אני מתלבט דברים כאלה, אני לא שם את זה בדפים, כי אני מפחד מאוד שיבוא מישהו ויגיד שטויות, זה אסוציאציבי, אבל חשבתי על זה.
I wonder whether
the
name
is
a word play.
אז פה זה עניין אישי, אבל יתמו מופיע במקרא פעמיים. ואתה הוא ושנותיך לא יתמו. קוף ב' קוף ד' יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. That's not a word play. זה חזרה מדויקת. ללמדנו, אני רוצה לטעון, להסביר, יש מקום להסברים, אם אתה הוא ושנותיך לא ייתמו, we better make sure שהחטאים ייתמו, כי אנחנו רוצים לשמוע על עולם מתוקן. אז ייתמו ויתמו הם מתכתבים גם מקוף ב' לקוף ד', כי זו אותה מילה. לי קשה קצת עם תום לבבי ויתמו, אולי הייתי רוצה את זה יותר קרוב, אבל אני לא יכול להגיד נכון או לא נכון, כי אין דבר כזה בספרות. אני עובד עם המחשב, מחפש בשלוש מערכות, וכולם מפספסים, ואני בעיקר מפספס, כי מה שאני זוכר, אני זוכר, אבל הרבה דברים מתפספסים. והתהלך בתמים זה נוח ואברהם. זה חזק מאוד. האם יש עוד הערות?
I think Gershon was going to say something. Rav Hepner, did you want to say something? You're on mute. You're just
on mute. You're on mute. We can't hear you.
Suggested the wordplay of Bnei Tamuta. As mortals, we have the Tamim. We will die with the Tamim.
מעניין מאוד. זה עוד קיצור. מעניין מאוד. כן, יכול להיות עד הרבה. יכול להיות. אז אני רוצה לעוד, יש עוד שאלות?
Yohana.
Can you hear me? Oh. Can you hear me? So I think maybe the word Bnei Tamuta connects the two associations between Tam in one hand and Tom in one hand, Tamim. And Yitamu, from the other hand, what means dying. And there you have the third one that combines both together, Temuta. In Temuta, you have Tom and you have Mavet. So exactly. I don't know if there's any connection, but...
I think there's a connection there. I think there is a connection there. And this is the final solution. The final solution, the connection between life and death, Rahman al-Islam.
זה מעניין מאוד, זה מעניין מאוד. אני כמובן, אני קצת נפחתי ליקה, כי האפשרויות הן מאוד מאוד רחבות. אני עם דברים כאלה שהם obvious, it jumps in your eyes, ואני חושב שאי אפשר להכחיש שסוף איכה וקוף ב' מתכתבים. ומה שאיכה נגמר, באיזה תקווה בשיא החורבן, שם קוף ב' ממשיך. ואתה השם תקום, ואתה השם לעולם תשב, זכרך לדור ודור. אתה תקום, תרחם ציון. אנחנו מתחילים איפה שאיכה הסתיים, אותם שש מילים בדיוק, עם שינוי של כיסאך וזכרך כפי שכתבת. זה מאוד, מאוד, זה מאוד מחייב אותי, ואני מרגיש בנוח למכור את הסחורה הזאת כספר וכשיטה. יש דברים שאולי כן, אולי זה יותר אסוציאטיבי, ואני רוצה לעודד אתכם. יש עוד שאלות, סוזן?
No, but someone asked if your קשר משפחתי לרב יעקב גזונדהייט מבורשה במאה ה-19, so you can tell the story.
The rabbi of Warsaw in the 19th century, he has a book on Kiddushin, I think, a popular book in the yeshiva world, and his name was Rabbi Yaakov Gesundheit. I was just wondering if you are related.
So, אז אני חייב להגיד שבשבילי זה זכות גדולה, אני לא יודע בשבילו. אנחנו בן אחרי בן, הוא היה רב ראשי אחרון, למד חברותה עם הרב, עם הרבה הראשון מגור, ואם אתה מתעניין, I'm happy to show you a biography I wrote on him. He wrote on Gittin, on Amcholin, on Evan Ezer, on Choshen Mishpat.
What's his name?
Rabbi Yaakov Gesundheit, Tiferet Yaakov.
So you were talking about the same guy I was talking about.
Yeah.
Okay, this was my comment. You said he was a Chavruta with Rav Kook?
No, with the Sfat Emet HaRishon.
Imre Emes. Oh, really? Are you sure?
I'm absolutely okay. Sure. Send me an email. I send you the biography I wrote on him.
Okay, where can I find your email?
I'll put it in the chat.
Okay, that's very interesting because if my memory is correct, Rabbi Yaakov Gesundheit was a misnaget, and the Gur and the Chiddush Arim were against his becoming rabbi in Warsaw. Am I correct or not?
Yes.
So am I correct? Okay, cool.
Here's a book that's not the topic for today.
I know.
They were good friends, but the Hasidim, after the first, the Chiddushei Arim died, they, הם יצאו נגדו למלחמה, והוא היה ידיד טוב מאוד. So please let me know. I'm happy to share with you. There's a fascinating story as of 1970.
Oh, yeah. Yeah, and I have also something. I don't know if you may be aware about it, but if you want a connection between the Haskalah movement and Rabbi Yaakov Gesundheit, I found something in the introduction to his book. And I was the only one in my Hasidic ghetto where I lived years ago. I was the only one to catch it and to talk about it. And people were not even,
Please share with me.
He talks about Torat HaAdam. You know, this famous, the first maskilic and, manifest in history was Divrei Shalom Ve'emes from Naftali Herz Weizel, who is also the beginner of modern Hebrew literature. And there was a very big drama and scandal about his kuntres, and he was talking about the two Torahs, Torah Hashem and Torah Adam, the two Torahs.
I'm not aware of that. Please share it with me. Okay,
let me copy your email address.
Good.
לשיעור
הבא אני רוצה לעודד, לעודד אתכם לקרוא את קוף ב'. אני את המזמור הזה מאוד מאוד מתחבר, הוא איך אדם משתקם מהגלות, האדם הפשוט, לא דוד המלך קוף א', ויש שני חלקים, ואני לא מקבל שזה תוספת מאוחרת. אני חושב שיש שם משבר אנושי ותשובה נבואית, והמשבר האנושי נשאר בפסוק קף ה', והוא חוזר והוא דורש מענה נוסף. אני חושב שיש שם עומק מאוד 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 קיומי ועמוק, ועל זה נדבר בעזרת השם פעם הבאה, לא נגיע לקוף ג'. תודה רבה לכולם, ולהתראות.
תודה רבה.
תודה לך סוזן ואודרי וכולם.